אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
שר המדע, החדשנות והטכנולוגיה, אופיר אקוניס, שלום.
שלום, בוקר טוב.
מה נשמע?
ברוך השם, בסדר, אחרי צום תשעה באב, ואחרי שבוע מטלטל במערכת הפוליטית הישראלית.
נדבר. אתה מגיע עם מבטחים, ראיתי.
לצערי.
אתה מאוים?
אני במערכת הפוליטית מ-2009, כשנבחרתי לכנסת, הושבעתי כשר בממשלה בפעם הראשונה במחצית 2015, והייתי שר עד יוני 21, ומעולם לא הייתי מאובטח למעט החלטות ספציפיות בחול או במקומות רגישים ברחבי הארץ. ההבטחה הצמודה הוצמדה רק בחודש מרץ או פברואר שנה זאת, בעקבות האירועים בחברה הישראלית. זה דבר מאוד מצער.
אתה מדבר עם השכן שלך ששם מצלמה מול הבית?
לא.
עם השכן השני?
שגם שם מצלמה.
שגם שם מצלמה.
לא.
למה הוא צריך את זה?
שאלה טובה. אני באמת אשאל אותם. התראתי אצלך לפני שנים שהשיח הציבורי בישראל הוא בשפל המדרגה. אתם יכולים להוציא את ההקלטה. שפל מדרגה כזה עוד לא היה, וזה כבר אפילו לא יכול להשתמש בביטוי שיח ציבורי. משום שמה שאנחנו רואים ברחובות הערים, ובצמתים, ובכבישים, אלה מאורעות שמדינת חוק לא יכולה להרשות לעצמה שימשכו. ההתפרעות הזאת, בנתיבי הילון, בצומת קפלן, אחרי אישור חוק צמצום עילת הסבירות, נדמה לי זה היה בשני בלילה, זה דבר שמדינת חוק, דמוקרטיה חזקה, לא יכולה להרשות לעצמה, אבל... ואנחנו גם מדינת חוק וגם דמוקרטיה חזקה.
אבל אתה יודע מה אומרים מתנגדיך, מה שהם אומרים מתנגדי הממשלה, הם אומרים אתם דרסתם את הדמוקרטיה, כך הם אומרים לכם, דרסתם את הדמוקרטיה, לא העברתם את החוק הזה אפילו לא בהסכמה, וזה חוק יסוד שרצוי להעביר אותו בהסכמה, ואתם מלינים.
מעניין.
מה אתה עונה?
מעניין, אני הייתי אצלך לפני 5 שנים, 4 שנים, ודיברנו על חוק יסוד מדינת הלאום של העם היהודי, והוא עבר ברוב יותר קטן, ב-62, ולא בהסכמה, וגם אז יש עתיד, שבוודאי תהיה פה בהמשך נציגה שלה, התנגדה, גם אז לפיד היה יו"ר האופוזיציה. ההתפרעויות האלה לא היו קיימות. אמנם אמרו שזה חוק גזעני וחוק נוראי, אגב ישראל לא קרה לה שום דבר מאז שהחוק הזה נכנס לספר החוקים אז ב-2018, גם לא יקרה לה שום דבר לדמוקרטיה, כאשר צמצום עילת הסבירות הוא כבר בספר החוקים של מדינת ישראל, ואני אומר להם, הסגנון הזה, הלשון הזאת, הז'רגון הזה, שהתחיל, אגב, לפני שבכלל הגענו לצמצום מילת הסבירות, כבר אחרי מסיבת העיתונאים של שר המשפטים בתחילת ינואר 2023, הוא המסוכן לדמוקרטיה, הוא עלול להפוך את ישראל מדמוקרטיה חזקה לדמוקרטיה מעורערת, תוסיף על זה את ההתפרעויות ברחובות הערים, והנה אתה מוצא את עצמך במצב שאמרו על זאב ז'בוטינסקי לפני 90 שנה, הוא סכנה לדמוקרטיה, כך הם אמרו, שום דבר לא השתנה. השמאל תמיד אומר על הימין שהוא סכנה לדמוקרטיה. בעוד כשהוא מקים ממשלה עם 60 חברי כנסת שתומכים, 60, לא 61, כשבנט עם 6 מנדטים הוא ראש הממשלה, זאת לא סכנה לדמוקרטיה, זאת דמוקרטיה לתפארת, זאת צביעות, זאת סכנה אמיתית לדמוקרטיה, בליווי של תקשורת שכמעט 90%, לא כולה, 90% ממנה מתנהגת כמו פראבדה ברוסיה הסובייטית, עם העמוד הראשון השחור בעיתונים תמורת כסף. זאת חרפה, זאת יבושה אמיתית.
דיברת קודם על סגנון, דיברת קודם על התנהלות והתנהגות של מוחים, אז בוא קודם כל נגיד, זכות המחאה היא זכות דמוקרטית מהמעלה הראשונה. אתה מסכים איתי?
אני מעולם ולעולם לא אומר שזכות המחאה היא לא זכות יסוד, אבן יסוד של דמוקרטיה, אבל לא זכות ההתפרעות, משום שאם אדם
לא,
מוצא
כי
את עצמו...
לא, כי אני רוצה להשמיע לך
לא,
משהו...
לא, אני מיד תשמיע לי, אבל רק להשלים את התשובה, אם אדם מוצא את עצמו קלו בנתיבי הילון 4 שעות, בגלל החבורה שהתפרעה שם, הציא את הכביש, אגב זה עוד עבירה, זה פגיעה ברכוש ציבורי, אז יש לך חסימת כביש, שכפי שהשופט אהרון ברק אמר ב-2005, דמוקרטיה היא רחבה וחזקה, אבל זה דבר שאי אפשר להכיל. מדוע? כי המתנגדים היו מן הימין, המתנגדים להתנתקות. הרס של רכוש ציבורי הוא גם עבירה פלילית, ושידול לסרבנות הוא עבירה פלילית חמורה. אף אחד מהחוקים הללו שציינתי לא חוקקו בממשלות שלנו מאז 2009. כולם חוקים שהיו בספר החוקים של מדינת ישראל עשרות שנים קודם לכן. ובראשם אגב השידול לסרבנות. זה דבר בלתי מתקבל על הדעת. אני בעד חופש המחאה, אני לא בעד חופש ההתפרעות. אני חושב והעבירה על החוק. אין נוסחה יותר ברורה מזה. אגב, שום דמוקרטיה לא מכילה דבר כזה.
טוב, אז אני רוצה לשאול אותך.
רצית להשמיע לי משהו?
אני רוצה לשאול אותך.
בבקשה.
תשמע את הדברים שאומר מי שהיה לא פחות מראש ממשלת ישראל.
מה אתה מציע שנעשה? התמצית של תשובתו הייתה, אתם, בסכת אביב שעבר, מותג חזק מאוד בחברה הישראלית, אתם צריכים למצוא מביניכם קבוצה משמעותית שמוכנה לתכנן ולבצע פעולות מחאה פרובוקטיביות על גבול החוקיות, שימשכו תשומת לב ציבורית ויציתו גל של מחאה גדול.
מי שאמר את זה, זה טייס חיל האוויר בפורום, והוא דיבר על מה שאמר אהוד ברק, תקימו קבוצה שתוכל לעשות מחאה ככה, שתהיה על גבול החוקיות. אבל חכה, זה לא הכל. אגב, אמר את זה סרן במילואים גיא פורן, ממובילי מחאת הטייסים. אבל הוא ציטט את מה שאמר ברק. אבל אני רוצה שתשמע עוד קטע.
המחאה הזאת, לפי שיקוטי מההיכרות שלי עם האנשים האלה, כל התנגשות רק דורכת אותם יותר. ככל שתהיה התנגשות עם המשטרה, זה יהיה עצים.
שמעת?
בוא אני אומר לך, אהוד ברק, שכידוע, כפי שאמר מבקר המדינה, בדוח שלו על בחירות 99, קנה שלטון בכסף, כך זה נאמר, בדוח במבקר המדינה, על פרשיות העמותות הבלתי חוקיות שלו בבחירות ההן, הוא באמת נבחר בסופו של דבר, לשנה ורבע, פחות אפילו, לצערי, הוא מן המסיתים הגדולים ביותר, שיודעת מדינת ישראל, בוודאי בשנים האחרונות. אהוד ברק ואהוד אולמרט, שהוא עבריין מורשע, על פי כל דין, שני היהודים הללו, הם היום עומדים בראש מערכת של הסתה פראית, ובעצם שידול, כפי שאתה שומע, למרי אזרחי, וגם הם רוצים בזה סרבנות, אם אינני טועה. בכלל, לאולמר דיבר השבוע על מלחמת אזרחים כבר, לא רק על מרי אזרחי. אני באמת משתומם ממה שקרה לשני האנשים שהיו בזרם המרכזי של הציבוריות הישראלית. אני חושב שגילם לא נוטה איתם חסד, ואני מציע גם לראשי המחאה, מחאה היא לא בלתי לגיטימית, לא להיתפס לברק, אולמרט ודן חלוץ, שהמעשה הבלתי מוסרי הראשון שהוא עשה כאשר פרצה מלחמת לבנון השנייה, הייתה למכור את תיק המניות שלו בסניף לב דיזינגוף של בנק לאומי, על פי פרסומו של יהודה שרוני בעיתון מעריב. אגב, פרסום שדן חלוץ מעולם לא הכחיש, ועוד יותר מזה, העיתונות שדיברנו בה בתחילת הרעיון, שמביאה אותו לרעיונות מלאי הסתה, אף אחד מן העיתונאים והעיתונאיות, הקוראים לעצמם עיתונאים ועיתונאיות, מרעיינים, לא בעצם מאתגר אותו עם השאלה הזאת. איך הם אומרים תמיד? בושה.
אני רואה את ראש המוסד תמיר פרדו, את נדב ארגמן, עזוב את אולמרט כרגע בצד, שאומרים דברים חמורים לא פחות. נכון. מה אתה עונה להם?
אני מסכים. אני אומר שהם אומרים דברים מופרכים. קודם כל, שני הג'נטלמנים האלה, אם היה להם כל כך קשה לעבוד עם בנימין נתניהו, אחד כראש מוסד ואחד כראש הבק, שהוא בעצמו מינה, היו צריכים להתפטר, לא לעשות שקר בנפשם, אלא לא לקיים את התפקיד שהם התקבלו אליו, או שהם מונו אליו, על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו, איך הדיקטטור לשיטתם, הם מינה אותם. אגב, באישור ממשלה, באישור כל מה שצריך. אז קודם כל זה צביעות שזועקת לשמיים. אני לא מעלה על דעתי שתמיר פרדו ונדב ארגמן חשבו את זה בזמנו, עובדה שהם לא התפטרו, ולהגיד לך משהו, חוץ משהם מקריאים טקסטים שמוכתבים להם במשרד פרסום מאוד גדול בתל אביב ובלי שמות, זה מביך. אני שמעתי את הרעיון של נדב ארגמן אצל אילנה דיין, נדמה לי זה היה, הוא הקריא את זה, טקסט לא מתאים לראש שבק לשעבר הרמה הזאת. אני חושב שאם הם לא יפסיקו, אנחנו עוד עלולים להידרדר עוד, דבר שאני וחברה בממשלה מאוד לא רוצים.
תראה, טייסים או הטייסים הם מהזרועות החשובות ביותר במלחמה הקרובה. שאני מקווה שהיא תידחה כמה שיותר, אבל היא תקרה. והם אומרים לך, אנחנו לא נתנדב. מה זה לא נתנדב? זה אנשים שלא יגיעו בעת, לפחות לפי מה שהם אומרים, בעת מלחמה, ויתנו את כל הכישורים שלהם ואת כל כולם, כדי לנצח את האויב שלהזכירך נמצא על הגבולות שלנו.
שינו את חוק הבחירות? ולא סיפרו לי? כי לדעתי לכל אדם יש קול אחד בקלפי, והקולות הם שווים. האזרחית הנפלאה מגבול עזה ומאופקים ומסדרות ומנתיבות, והטייס מרמת השרון, הוא מניח את הפתק שלו בקלפי, והוא שווה ערך בדיוק לפתק שמניחה, פעם אמרו את המושג, מסעוד המסדרות.
אבל איך מתמודדים? הרי ברור לך מה יקרה פה.
אני אענה לך. אז קודם כל לא שינו את חוק הבחירות, לך יש זכות מר בן בסט, כמו למשפחתך, כל אחד מטיל פתק אחד. סופרים את הקולות ומחלקים את המושבים בכנסת, זוהי דמוקרטיה. אוקיי, רצון העם. ואין כל, לאף אחד כל כפול. כך לפי מיטב ידיעתי. עכשיו אני שואל את עצמי, כן? שאלה תיאורטית. יותקפו מתקנים אסטרטגיים במרכז הארץ. והמתקנים האסטרטגיים, לכאורה כמובן הכל, סמוכים מאוד 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 לשכונות מסוימות שגרים בהם הרבה מאוד טייסים. האם הם לא יגנו על בני המשפחות שלהם? האם הם יפקירו את רעיותיהם, את ילדיהם, את נכדיהם, לטילי החיזבאללה, אליהם אתה התכוונת כמובן. אני לא מעלה על דעתי שזה מה שהם יעשו.
חיזבאללה זה רק אחד.
נכון, זה גזרה אחת.
בצד שני.
יש הרבה גזרות, אבל אתה התכוונת לדבר הזה בשאלה שלך. אני לא מעלה על דעתי שטייסים או אחרים המתגוררים ב... שדות תעופה צבאיים, במחנות צבאיים, אני אגיד לך, נגיד בצפון הארץ או בדרומה, ששם יש להם וילות יפות ונאות בתוך הבסיס הצבאי, ותיאורטית הם יותקפו. מה, הם לא יגנו על עצמם? כל גוף חי בטבע, דבר הראשון שהוא עושה, כמובן רצונו לחיות, הוא מגן על עצמו מפני התוקפן. הוא לא רוצה דבר אחר. אנחנו, כל גוף חי בטבע, בני אדם ואחרים. זה לא רציני. קודם כל, מי שלא מתנדב כבר עשרות שנים, שלא יגיד שהוא מפסיק להתנדב, כי הוא כבר לא מתנדב. זה לגבי היחצנות. אלה שמתנדבים, אגב, אתה לא יכול לחייב, זה רק מצער. כל מי שהוא בשירות מילואים פעיל, על פי חוק הדין הצבאי, כאשר מקבל צו קריאה.
צו שמונה.
צו, כי יש צווי שמונה, לא תמיד, יש גם צווים רגילים.
נכון.
הוא חייב להתייצב, ויש דברים הקבועים בחוק, למי שלא מתייצב, לשירות מילואים פעיל בגיל המתאים. לגבי מתנדבים, שמעתי שגם הכמה עשרות במשטרת התנועה, נדמה לי, שהם מתנדבים לא רוצים.
138 אלף הפרסום.
אני מעריך שמשטרת התנועה תתמודד גם
מתוך 30 אלף.
עוד יותר גם. זאת אומרת, אתה רק מחזק אותי עכשיו.
לא, 30 אלף מתנדבים.
אני אגב, במקום המפכ"ל, הייתי מודיע להם שהם אינם רצויים עוד בהתנדבות.
הם עוד הודיעו לה כבר.
יופי. אז פסטו, אני לא ידעתי, עשו פעולה נכונה.
טוב, אבל יחד עם זה, ואני מאתגר אותך פה בשאלות, שכל הציבור שואל את עצמו. שמעת את מודיס אתמול, הם אמנם לא הורידו את דרוג האשראי, ובוא נבהיר את זה, לא הורידו.
למה אתה הורס להם את הכותרות? אני מוחה.
כי באחד, אני אגיד לך למה.
תפסיק כבר.
כי שמעתי באחד מה...
זה היה בציניות כמובן, כן.
כן.
אתה הורס להם את
הכותרות. אבל אני שמעתי שבאחד ממצא תקשורת אמרו, שמודיס חיכינו וזה מה שקרה, בגלל... כל מה שאתם עושים בממשלה שלכם, הורידו דורג האשראי. אז קודם כל בוא נבהיר, לא הורידו דורג האשראי.
לא בדוח האחרון.
לא קודם ולא עכשיו.
ולא בדוח הקודם.
אבל, יש לומר, לדייק, הם רואים, אנחנו מאוד מודאגים ממה שקורה, והכלכלה של ישראל נמצאת כרגע במבוכה. מה זה אומר בעצם?
בוא נאמר כך, לא מודיס ולא מורגן סטנלי ולא גופים אחרים.
אף אחד לא הוריד.
אף אחד לא הוריד את דירוג האשראי של ישראל.
נכון.
מדוע? כי מה התפקידם? לתת אנליזה על הכלכלה, נכון. לא על הפוליטיקה. בשביל זה יש אנליזה פוליטית של מכוני מחקר פוליטיים, של פרשנים מטעם עצמם, שהם כבר עשרות שנים שונאים את ישראל, כמו תום פרידמן, עשרות שנים שונאים את ישראל. מי שחושב שהוא רק נגד הממשלה הזאת, תשאלו
לא,
את
לא, 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 תום
בוגרי
פרידמן,
ממשלתו הראשונה של מנחם בגין.
תום פרידמן ידוע בביקורת המאוד נוקבת שלו נגד
תשאלו
המדינה.
תשאלו את בוגרי ממשלת בגין הראשונה, שעדיין בין החיים, כמו משה ניסים, דוד לוי, שיבדו לחיים ארוכים ובריאות טובה מכאן, אני שולח לדוד לוי,
נכון,
סגן ראש הממשלה, נכון, מכאן לו ולמשפחתו.
לשעבר.
אני אומר, נכון, שניהם לשעבר. לשעברים, חטפו את אותה ביקורת מאותו תום פרידמן, היושב בטיימס סקוואר בניו יורק, ומבקר את ישראל. זה גם כן המצאה. אוקיי. עכשיו לגבי הדוחות הכלכליים. אז מודיס ואחרים לא הורידו את דירוג האשראי. מדוע? משום שקורים כמה דברים. אחד, הכלכלה הישראלית יציבה, הבורסה נצבעה ירוק ביום המסחר האחרון, ערב תשעה באב, זה ביום רביעי, היום המסחר האחרון, נצבעה ירוק, כמעט תקנה את הירידות של היומיים שלפני כן. הבטחנו, אני באולפן הזה, להעביר תקציב דו-שנתי, שבעצם המסר שלו הוא יציבות לשווקים, ואת זאת עשינו. והנה, ביום שלישי בלילה, מר בן בסט, החוק לעידוד התעשייה עתירת הידע.
זו בדיוק השאלה הבאה שלי.
זהו, בבקשה, תשאל.
ישבת כאן לפני, אני חושב, חודש וחצי.
יותר קצת. קצת יותר, נדמה לי.
טוב, אתה חייב לתקן אותי. ישבת כאן לפני חודשיים, ואמרת, אני עומד להביא חוק שיעזור מאוד לתעשייה, לתעשיית ההייטק.
אכן, כך.
ושאלתי אותך, אתה תעביר את החוק, דיברנו עליו, ומה הבשורה היום?
ביום שלישי בלילה, החוק בעצם האחרון לפני יציאת הכנסת לפגרת חגי תשרי, הממשמשים, החוק הזה עבר בקריאה השנייה והשלישית. קודם כל זאת הזדמנות נהדרת להודות לשר האוצר, ליו"ר ועדת הכספים וליו"ר הקואליציה, חבר הכנסת אופיר כץ, לכולם ולחברי הכנסת שתמכו. החוק הזה נכנס בעצם עד 2026, הוא חוק כהוראת שעה, שנותן תמריצים והטבות מס חסרי תקדים למשקיעים בסטארט-אפים ישראלים. הסטארט-אפים הישראלים, חשוב לדייק, שקרנים למיניהם, והם רבים לצערי. הסטארט-אפ הישראלי, ההייטק הישראלי, וביתר סט הסטארט-אפים, סובלים מירידה בהשקעות החל מין המחצית הראשונה, סוף המחצית
של 22.
של 2022.
אני אראה את הנתונים פה בשבוע שעבר, באחד הרעיונות, הבאתי את הנתונים ואת הפרסום שבאמת הירידה התחילה לפני שהממשלה הזאת הוקמה.
מה זה לפני?
שזה באמצע 22.
מה זה, הם היו הממשלה אפילו אז לא, הקודמת, לא היה איום בהפלטה. זה נכון שהחלה אי יציבות פוליטית, ועדיין לא אי היציבות הפוליטית הובילה לזה. אני רוצה לנצל את ההזדמנות לשבח פה את חברי, השר ישראל כץ, שר האוצר לשעבר, שב-2021 נתן חבילת קורונה, כך הוא קרא לזה, תמריץ הזנקה, של מיליונים לתעשיית ההייטק.
לא
ואתה
רק.
ראית, נכון, אני מדבר כרגע על זה, אתה צודק ב-100%. אני מדבר כרגע, שאלת על ההייטק. ואתה ראית את הזינוקים. אחר כך החלה ההאטה, ולצערי, ואת זה צריך
בכל
לומר...
העולם.
בכל העולם. ובכל העולם, ולצערי, ואת זה צריך לומר ביושר, בישראל היא עדיין נמשכת. החוק הזה, שאני הובלתי יחד עם כל האנשים, אני לא לוקח קרדיט לעצמי, ואגב, אנשי רשות המיסים עשו עבודה מצוינת, אני רוצה לשבח אותם, מצוינת על החוק הזה. זה לטעמי תחילתו של מפנה.
אבל אתה לא דואג, אתה לא דואג, כשאתה שומע את גיל שוויד, גיל שוויד, אתה יודע מי זה.
גיל שוויד הוא לא סטארט-אפ, הוא חברה מאוד מאוד מאוד, צ'ק פוינט, כן? היא חברה עצומה.
אבל אתה יודע מה אומר אתמול? שמעת מה אומר אתמול?
כן, כן, אני שומע אותו ואחרים.
הוא אמר לשאלה, אם היית צריך היום להקים את החברה שלך בישראל, היית עושה זאת? הוא אמר, הייתי חושב פעמיים.
קודם כל הוא לא אמר לא. קודם כל, הציטוט שלך, אני לא שמעתי את הציטוט המדויק, זה מזכיר לי את הציטוטים של הנשיא, שציטטו עיתונאים פשוט ברמה כל כך נמוכה, את הפוסט של הנשיא, זה בדיוק אותו דבר. הם לקחו 4 או 5 מילים מתוך פוסט ארוך ונוקב של נשיא המדינה, ודיברו רק על כך של השלטון, אגב שזה דבר נכון, יש יותר אחריות, אבל בפוסט הזה הוא דיבר על ערכי הדמוקרטיה, הוא דיבר על כך שאסור לסרב וצריך לשרת, והוא אמר דברים מדהימים שם, ולקחו והפכו את הכל, רק הנשיא מבקר את הממשלה. אז אני אומר לך, שגם הציטוט הזה של גיל שווד, הוא קודם כל הוא טוב, כי הוא לא אמר לא, גם הציטוטים של נשיא המדינה, הוא לא אמר רק צד אחד, ואגב זאת גם האמת, נכון שלנו יש טיפ-טיפה יותר אחריות. תשאל אולי בהמשך התוכנית, את חברת הכנסת פרידמן מיש עתיד, מתי הבוס שלה לפיד, יחד עם גנץ, ברחו, זאת המילה, מהשיחות בבית הנשיא. אז אני ארענן את זיכרונך וגם את זיכרונה.
אתה לא צריך, אני כבר שאלתי אותה כי התראינה פה לפניך.
ביום שקרין אלהרר ביום שקרין אלהרר נבחרה לוועדה לבחירת שופטים. זאת תבוסתנות פוליטית.
אבל אתה יודע...
זה, תקשיב טוב, זה שקר לבוא ולומר, אנחנו יצאנו מהשיחות בבית הנשיא. זה, הרי זה שקר לאורו של היום. מדוע? משום שהייתה מסיבת עיתונאים, הם הודיעו את זה במסיבת עיתונאים, אנחנו לא רצינו בזה, והם עשו את זה. ועכשיו הם רוצים לחזור. הנה נותן לך כאן אמירה, אנחנו נחזור לשיחות, אנחנו, על דעתו של ראש הממשלה, לא נקדם חקיקה חד צדדית, אנחנו רוצים אותה בהסכמה רחבה מאוד בהמשך הדרך.
טוב. נתתי לך לסיים את המשפט הארוך שלך, אבל אני כבר ראיינתי אותה. ראיינתי, והיא אמרה את המילים הבאות. אגב, אתה שאלת וגם ענית. אז אני שאלתי והיא ענתה. והשאלה הייתה, למה עזבתם את השיחות בבית הנשיא?
שאלה טובה.
והיא אמרה לי, אנחנו עזבנו כי לא קיימתם את ההתחייבות. ושאלתי אותה, מה הייתה ההתחייבות? למנות חבר בוועדת השופטים, קואליציה ואופוזיציה.
נכון.
מיניתם רק אחת. מי זאת? קרין אלהרר. לא מיניתם את השני, משכתם את זה שבועיים, כך היא אומרת, והשבועיים האלה בעצם, זאת הייתה, נסוקתם מההחלטה, מהבטחה יותר נכון, שתמנו גם קואליציה וגם אופוזיציה, ועובדה, אתם לא מקיימים עכשיו את ישיבת הוועדה, כפי שצריך.
Excuses קוראים לזה באנגלית, בלעז.
לא חשוב.
בליל של תירוצים.
אז הנה, נתתי לך את מה שאמרת לי לשאול, אז שאלתי וכבר ענתה.
טוב עשית, אז אני אומר לך, הייתה באותו בוקר, שבו היינו אמורים למנות גם נציג קואליציה וגם נציג אופוזיציה, במקרה הזה נציגה, בעיה בתוך הקואליציה, והוסכם שבחירת נציג הקואליציה תידחה בשלושה שבועות, נדמה לי זה היה. וכך אכן קרה, בוא שלושה או ארבעה שבועות. והיום יש גם את קרויזר וגם את קרין אלהרר. ועדיין, מי שהודיע שהוא מסיים את השיחות, זה לא אני.
נכון.
ולא חברי.
אני אגב מסכים איתך ב-100% בעניין הזה.
זאת עובדה.
אתה צודק, זאת עובדה. אבל, תכנסו את הוועדה.
זה לבחירתו של...
יריב לוין.
להחלטתו של שר המשפטים. אני באופן אישי חושב שאין שום סיבה, אז אני אפתיע אותך וגם את המאזינים, אין שום סיבה שלא לכנס את הוועדה לבחירת שופטים, כדי לבחור שופטים בבתי המשפט המקומיים והמחוזיים.
ומי שעברנו את הנושא הזה...
שמעת מה שאני אמרתי? ולמה זה? למה אני אומר את המשפט הזה? כי אני רוצה לתת שירות לציבור. הציבור צריך לקבל שירות בבתי המשפט המחוזיים, בתי משפט השלום ובתי המשפט
לענייני
משפחה. אלה שופטים שבהחלט אפשר למנות.
היועמ"שית הגישה חוות דעת חריגה לעתירה נגד חוק הנבצרות. קרא לבג"ץ לבטלו.
אני לא יודע מה היא קראה. אני יודע שיש עתירה שהייתה צריכה להיות כמובן מוסרת על הסף. להידחות על הסף, דבר שלצערי בית המשפט העליון גם בשופטו כבגץ לא עושה. יש עניין ציבורי, רוצים להדיר את עצמם, הנשיאה חיות עוד רוצה לקבוע דבר כזה או דבר אחר, כי תמיד יש להם את פסק הדין האחרון. גם חוק הנבצרות היה צריך להידחות על הסף, גם דברים אחרים שעולים לדיון בבית המשפט בשבועות הקרובים. הנשיא הרצוג, לא הבן, האבא, כתב מאמר מטלטל ב-1994, שנתיים אחרי שסיים את תפקידו, והוא כתב שהוא מטריע שופטי בית המשפט העליון מהיום שבו הרשויות האחרות שהן בעצם מבטלות, זה לא ציטוט ישיר, אבל זה רוח הדברים, יעזרו אומץ, הוא כותב נדמה לי, ויחזירו מאבק לרשות השופטת. זה קורה בשנים האחרונות. כלומר, הרשות המחוקקת, שהיא סמל הריבונות של העם היהודי בארצו, והרשות המבצעת שפועלת מכוח אמונה, הצבעת אמון של הרשות המחוקקת, 64 במקרה הזה, של הממשלה שלנו, בעצם נאבקות על מעמדן, על איזון בין מה שמונטסקיה תיאר ב-1789. כן, הוא אמר, הפרדת רשויות זה רשות מחוקקת, שופטת ורשות מבצעת. הניסיון של אהרון ברק, ואחריו מיורשיו, דורית בייניש ואחרים, וכעת אסתר חיות שעומדת לפני פרישה, היה לטשטש את הרשות המחוקקת, בעצם לבטל, הייתי אומר, כאילו לא מבחינת ביטול מוחלט, אלא את מעמדן של הרשויות הללו, וכעת אנחנו מאזנים. אני הייתי בארצות הברית לפני חודש וחצי, נדמה לי, ונשאלתי שאלות קשות מאוד בסגנון השאלות שאתה שאלת כעת. כשאני הסברתי להם שאנחנו פועלים לאיזון, ולא לביטול או לא לריסוק, ובוודאי ובוודאי אני, כנצר למצביעי התנועה הלאומית ליברלית, הליכוד, אגב הדמוקרטית הגדולה ביותר בישראל גם כן, אני אתן לישראל שלא יהיו בה שלוש רשויות. אני מאמין בשלטון החוק. השלטון החוק צריך להאמין בי.
הוגשה עתירה נגד ההחלטה על ביטול עילת הסבירות. ואני רוצה לשאול.
קצת ניגוד עניינים, לא?
כן.
המשפט...
כן, 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 כן. זאת בדיוק השאלה. אבל לפני כן אני רוצה לשאול. איך אפשר לבטל חוק יסוד? כי הרי בעצם, אם בית המשפט, שאנחנו לא יודעים מה תהיה פסיקתו, יבטל את החוק, הוא נמצא בניגוד עניינים בדיוק בנושא שהוא דן בו.
הם אמרו...
עכשיו, רגע, כן. אבל כן. זה חוק יסוד.
נכון.
התנועה לאיכות השלטון הגיש את הבגץ. עכשיו, מה? יושבים שם אנשים טיפשים? לא. יושבים שם אנשים שמכירים את החוק. איך מגישים כזה דבר?
טוב, איך מגישים? זו שאלה מצוינת למגישים. איך לא דוחים על הסף? בית המשפט העליון...
אתה עוד לא יודע מה יהיה.
לא, לא דחו על הסף. הם קבעו דיון, נדמה לי, בעוד כחודש וחצי, כמדומני, או חודשיים.
איך אפשרו את
המשך הדיון בזה? איך בכלל אפשרו לעצמם, במקום לדחות את העתירה הזאת על הסף? זה ברור שזה ניגוד עניינים מובנה. אגב, אמרו, עילת הסבירות תהפוך את ישראל לדיקטטורה. השקר המסוכן והמסית הזה. הרי יש להם עוד עשרות עילות, או בוודאי כמה עילות להתעלות בהם בכל החלטה של בית המשפט העליון. אני מטריע כאן, השיח הוא נבוב. מי שמוביל את השיח הנבוב הזה זה ראש האופוזיציה לפיד. כל דבר אצלו זה הסתה חמורה ושקר נגד ציבורים שלמים. ואני לא מדבר על הלשעברים, בכלל עם רמת המוסר של חלק מהם. אמרנו כבר הולמר, אמרנו דן חלוץ וכדומה וכדומה. איך אדם כזה, כן, יכול לדבר על דמוקרטיה שהמפלגה שלו היא טוטליטרית? שאלה? להעביר הציבור ישפוט.
טוב, יש עוד כמה מפלגות ש...
נכון.
מי שמחליט בהם
אתה זה... אתה צודק, אני מסכים.
אבל אתה יודע, אני אגיד לך משהו מוזר. דווקא שמעתי מאחד מהחברים שלך בליכוד, שאומר, אנחנו לא יודעים איך צריכה להיות צורת הבחירה. אנחנו לא בטוחים שזאת הצורה הטובה ביותר.
אתה מדבר על הפריימריז.
אני מדבר על הפריימריז.
בוא נאמר כך.
ואני מדבר על שיטת הממשל ובחירת...
אני אגיד לך, קודם כל יש שני דברים שונים.
ברור.
יש שיטת בחירות פנימיות,
נכון,
שהליכוד לא... היא הגדולה
נכון.
ביותר שמקיימת אותם. בסדר. ככל שהגוף יותר גדול, השחיתות יותר קטנה.
נכון.
זה ברור. אנחנו מחויבים, קודם כל נבחר גם יושב ראש הליכוד בעצמו, בפריימריז, וגם רשימת הליכוד לכנסת, ואנחנו מחויבים למאות אלפים אשר מצביעים, ולא לאדם אחד. זה טוטליטריזם. מה לא מובן פה? רק אני הייתי בשיעורי אזרחות. אני יודע שלפיד לא היה בשיעורי אזרחות, כי שנינו למדנו באותו בית ספר, הישגיו ידועים, תעודת הבגרות שאיננה גם ידועה, אבל לי יש גם תעודת בגרות וגם הישגים טובים באזרחות ובהיסטוריה, וגם במקצועות אחרים. אז מה, הוא צריך להשלים, יש כזה דבר נקרא להשלים בגרויות. אני מציע לראש האופוזיציה ללכת לקורס ולהשלים את הבגרויות באזרחות ובהיסטוריה.
שאלה אחרונה, הטלוויזיה אתמול, לא אתמול, שלשום, פרסמה... את מענקי החירום שהקרן לישראל חדשה פרסמה. אגב, אתה שם לב לדבר נורא מעניין, שבטלוויזיה הם לא אומרים הקרן לישראל חדשה. הם אומרים הקרן...
החדשה,
הקרן החדשה לישראל.
אני כבר, אני משתדל לצפות כמה שפחות.
אבל בעצם זה הקרן לישראל חדשה, כך קוראים לזה. אבל לא, שהציבור יבין. כשאומרים הקרן לישראל חדשה... זה לא הקרן החדשה לישראל.
נכון, הקרן לא החדשה, ישראל צריכה להיות לשיטתם החדשה.
אבל אגב, כך קוראים
אגב,
לזה.
אגב, אתה ממש מדייק, בלי, לא שאלת אותי עדיין שאלה, אבל הרעיון שהעלית עכשיו עם השם, כן, זה בעצם כל מהות הוויכוח כעת. ישנם אנשים שרוצים שהדמוקרטיה בעצם תהיה בלעדית, ולא מדינה יהודית ודמוקרטית, כפי שאני וחבריי מאמינים.
אבל זאת הייתה השאלה.
אני יודע, אבל אני רק אומר, אז זהו עכשיו הוויכוח. מדינה יהודית ודמוקרטית, בדיוק כפי שראו בעיני רוחם האבות המייסדים, שרובם הגדול היו בכלל מהשמאל הציוני, דוד בן גוריון ואחרים. הם לא ראו אותה רק כמדינה יהודית ולא רק כמדינה דמוקרטית, הם ראו אותה כמדינה יהודית ודמוקרטית. ולא נחזור עד בנימין זאב הרצל, שגם ראה את הדגם הזה בדיוק.
אני יכול לשאול?
כן.
זהו, עכשיו אני אשאל. הקרן לישראל חדשה פרסמה לאחרונה את מענקי החירום שהעבירה בחודשים האחרונים לארגוני המחאה נגד הרפורמה. לפי הפרסומים, לא בדקתי אותם, מדובר ב-2.15 מיליון שקלים. אוקיי, זכותם לממן, אבל אומרים לך, אתם גם כן מממנים את ההפגנות שלכם מיהודים טובים שהם תומכי הימין בארצות הברית. מה לא בסדר?
קודם כל זה לא בר השוואה, בוודאי הסכומים שעפים באוויר ממשרדי פרסום בישראל,
מימון של קרנות. אתה כל הזמן רומז למשרדי פרסום.
נכון, כי יש פה הודעות ברורות, אנשים שלמים, מאוד מכובדים לשעבר, מקריאים טקסטים ומוציאים הודעות שנכתבים להם במשרדי פרסום מאוד ספציפיים בתל אביב. אנחנו יודעים מי הם המשרדים הללו ומי הם משרדי היחץ שתומכים בהם. לפחות שיבואו ויאמרו את הדברים מליבם, מדם ליבם, ולא מדם נייארם שמוכתב להם במשרד הפרסום. אני לא דיברתי כאן מנייר, אני דיברתי מדם ליבי על ערכים של דמוקרטיה, של מדינה יהודית, של מהו טוטליטריזם מפלגתי או אחר. אני אומר את עמדותיי, לא מדקלם. עכשיו זה לעניין זה. יש כאן, אני אענה לך בכלליות, כי לא מכיר את הפרסום, לא צפיתי ואינני מכיר את הפרטים. יש פה הרבה מאוד כסף שמעורב במימון מובהק של אוטובוסים שלמים, של אוכל, של מימון הדגלים יחד עם מקלות לדגלים. אני מאוד מבקש אגב מהמפגינים להפסיק לנפץ, חלק מהמפגינים, להפסיק לנפץ שמשות של מכוניות שיושבת באימא ושלושת ילדיה הקטנים. אגב, זה לא היה השבוע המקרה היחיד, בשבוע שעבר היה מקרה כזה בכפר תבור. אנחנו מכירים כאלה מצמתים אחרים, פשוט להשתמש כמקל לדגל ולא כדי להקות אזרחים ולנפץ את שמשות המכוניות שלהם. וגם זה ממומן, וגם החולצות ממומנות, וגם המודעות בעיתונים הענקיות ממומנות. בואו, זה לא ספונטני וזה לא עממי.
תודה.
תודה רבה לך על ההזדמנות, ושבת שלום לך ולמאזינים.
שר המדע, החדשנות והטכנולוגיה, אופיר אקוניס. שבת שלום.
שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.